התעכבתי, רציתי קצת לעיין בדברים. אני רוצה לחזור על הנושא שאבנחם בר יצחק אומר, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. הוא אומר, לעת מצוא זו מיטה. זאת אומרת שהחסיד מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא ייפטר מן העולם, הוא ייפטר במיטה קלה ולא מיטה קשה, שנאמר למוות תוצאות. תניא נמי אחי, 903 מיני מיטה נבראו בעולם, שנאמר למוות תוצאות, תוצאות בגימטריה אחי אבו. קשה שבכולן אסכרה, ניחה שבכולן נשיקה. המיטה הכי קשה, אם יש לנו סולם של קושי במיטות, אז המיטה הכי קשה קוראים לה אסכרה. מה זה בדיוק האסכרה הזאת? נראה את זה גם בגמרא, ונראה הרב קוק מאוד מעמיק ומעריך בעניין הזה של המיטות האלה. מה זה אסכרה כהמיטה הכי קשה? וכאן אומרים, מה זה אסכרה? דמיה כחיזרה בגבבה דאמרה דלאחורי נשרה, היא דומה לקוצים שנדבקים בצמר של הכבשה. אחרי שגוזזים את הצמר, צריך לנקות את הצמר של הכבשה מהקוצים שדבקים בה באופן טבעי כשהיא יוצאת למראה. אז הוצאת הקוצים האלה מתוך הצמר זה משל למוות שנקרא אסכרה. הרב יעמיק בדימוי הזה, למה דווקא קוצים מתוך צמר, כי אמרנו כבר, למדנו פעם שעברה, שמוות זה היפרדות הנשמה מהגוף. אבל שאלה איך הנשמה נפרדת מהגוף, זה תלוי באישיות של האדם. יש אדם שזה מאוד קשה להפריד, לא קשה, ובמיטתו קשה, להפריד את הנשמה מהגוף. החיבור בין הנשמה לגוף הוא כל כך קשה, שבשעה שמפרידים זה כמו קוצים שמוציאים מהצמר. וכדאמרי כי פיטורי בפי ושת. אמרנו כמו חבל שבספינה הוא תקוע בתוך החור בספינה, שהיו מחברים את הקרשים של הספינות בחבלים בגלל שהברזל היה או מחליד או היה מגנט, כוח מגנטי מוציא אותם. החבל הזה כשמכניסים אותו בחור של העת של הספינה תופח, וכשרוצים להוציא את החבל הזה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי להוציא את החבל הזה. אז זה דוגמה לאסכרה, שלמיטה כזאת שנקראת אסכרה, שהיא קשה ביותר. וההפך בדיוק, המיטה היותר נעימה וטובה, שעליה התפלל כל צדיק, ואני מבקש שתתפללו גם אתם על המיטה הזאת, אתם מוכנים להתפלל. קוראים לזה מיטת נשיקה. ומה היא מיטת נשיקה? היא משולה למה? דמיה כמשחל ביניתה מחל בה. הכוונה היא להוציא שערה מכוס חלב. בקלות זה יוצא. מישהו פעם נפלה לו שערה לכוס חלב? זה קשה להוציא? צ'יק, להוציא עם קלות. קוראים לזה מיטת נשיקה, דיינו, נשמתו של האדם היא יוצאת בקלות, לא גוררת אחריה, לא קוצים, ולא חבלים, ולא קשיים, אלא בציק. מיטת נשיקה, כמו לאהרון הכהן, הייתה לו מיטת נשיקה. עד לכאן זה פשט הגמרא. תהפכו בבקשה את הדף. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו אנחנו נתבונן בדברים המופלאים של הרב קוק זכר צדיק לברכה, כשהוא מתייחס לסוגי המיטות האלה של אסכרה והמשלים לקוצים ולחבלים, והמשל למיטת נשיקה לסערה שיוצאת מכוס של חלב. אני מוכר לומר, הדברים שהרב כותב כאן, גם שהספקתי לעיין, הם דברים באמת מופלאים. הרב יורד לנבחי נשמתם של בני האדם. מה קורה בנפש האדם באמת? לפי מדרגתו. מדוע זה יש לו מיטת אסכרה וזו מיטת נשיקה? ומה הכוונה? בוא נראה את זה בתוך, בעומק. קשה שבכולן אסכרה. מה זה האסכרה הזו? היא באה על פי רוב לרשעים הגמורים. רשע גמור מת מיטת אסכרה. למה זה נקרא אסכרה? כי דברי חז"ל שאסכרה באה על לשון הרע, אם אינני טועה, קנה לי את המקור כמה שאני זוכר, מסכת שבת. אסכרה, מיטה הזאת של חניקה, שאדם בקושי, בקושי, ככה, או גומר את חייו בייסורים נוראים של אסכרה, זה מידה כנגד מידה, זה הגרון שלו נחנק. ולמה הגרון שלו נחנק? כי דיבר לשון הרע. והאדם שהוא בא לשון הרע, בכל מה מדבר לשון הרע, אדם כזה מידה כנגד מידה, הוא מת מיטת אסכרה. והכוונה היא, על האיסורים הפנימיים, לא החיצוניים. ודן, השאלה אתה שאלת, בא לאיסורים. כאן הוא מדבר על מיטה, לא מבחינה שאנחנו מכירים, לעיני בשר, עדיין רואים אדם לפעמים, מתייסר, ואומרים, אדרבה, אומרים, הוא היה בא לאיסורים, הוא התייסר, מספידים אותו וכל זה. כאן מדובר על איסורים נשמתיים, גם הנשמה מתייסרת. יש איסורי גוף, יש איסורי נשמה. אז הוא אומר, כאן מדובר, הכוונה היא על האיסורים הפנימיים. בלהות שאול, ביוטים, ביוטים זה פחדים נוראים. יש ביטוי כזה שיש לו ביוטים, לאדם יש בלהות, ביוטים. כמו איזה חלום רע, משהו כזה, ויש לאדם, זה בלהות תופסים אותו. הבאים לרשע במותו. זאת אומרת, אדם שהוא רשע, שהוא מדבר לשון הרע, הוא בא לשון הרע, דהיינו, למה האדם מדבר לשון הרע? כי הוא חושב רע. הרי מה זה דיבור? אתה אומר מה שאתה חושב. אדם שהוא חושב דברים רעים, הוא גם יגיד דברים רעים. אדם שהוא רוצה רע, הוא גם יחשוב רע וגם ידבר. אז בא לשון הרע כזה, אומר, כשהוא נפטר מן העולם, הנשמה שלו היא בבלהות, בפחדים, בייסורים, מידה כנגד מידה. כל כולו היה רע בחייו, אז כל כולו מרגיש לא טוב בפטירתו.
תראו, זה יכול לעודד את האדם לראות את האלוקים, כמו האלוקים עם הקל כזה. הוא עשה ככה, הוא מחזיר
לו. יכול להיות שאתה צודק, אינני יודע, אבל אנחנו יודעים שיש דין ויש דיין. אבל יודעים גם שהדיין הוא אוהב, הוא לא שונא ולא נוקם ונותר וכו'. התלוי במדרגת האדם. אדם גדול מבין שאיסורים וקשיים זה לא, זה איסורים של אהבה. אבל אדם קטן באמת יכול לחשוב כאן, כמו שאתה אומר. כי הוא אומרם, שהוא מדמה את האסכרה הזאת כחיזרה בגבבה דאמרה דלאחורי נשרה דהיינו. כמו קוצים שדבוקים בצמר, כשמוצאים אותם, הם תולשים גם את הצמר. וכדאמרי, כי פיטורי בפי ושת, אמרנו כמו חבל תקוע בחור של עץ של ספינה שאי אפשר להוציא אותו. עכשיו, מה המשלים האלה? בוא, הרב מעמיק במשלים האלה של האסכרה. בית הלשונות הם השני ציורים ושתי מדרגות של רשעים. סליחה שהרב לוקח עכשיו אותנו למחוזות מאוד מעניינים. הרב הוא צדיק גדול, חסיד גדול. הוא מכיר צדיקים, גם מכיר רשעים. הוא לא נאיבי. הוא אומר, יש מדרגות ברשעים. שתי מדרגות יש ברשעים. אתם מעוניינים להכיר את הרשעים? מישהו כאן מעוניין להכיר? לדלג. לא, אז מישהו, כן מעוניין בכל זאת להכיר את מה שהרב אומר על הרשעים? שתי מדרגות מפחדים, אולי זה אנחנו, אה? בוא נראה בכל זאת, אתה לא חייב להקשיב, אני... בואו נראה אנחנו מה, איזה שני סוגי רשעים יש בעולם שזה מביא להם את המיטה הנוראה הזאת שנקראת אסכרה. ישנם רשעים שבחלש כוחותיהם הגופניים הם רוצים יותר להתחזק בחיים החומריים, ובראותם שכוחותיהם אפסו ואין להם מנוס אחר ונוחם, הם נעשים על ידי זה יותר דבקים באהבת הגוף ותאוותיו מזמן שהיה בידם טובם המדומה. אני אתן דוגמה לאדם זקן. אנשים זקנים, זקנים יותר מופלגים, לא תמיד, תלוי באדם. העניין החומרי, האוכל, האוכל. אני פעם הייתי, אמי זכרונה לברכה הייתה בבית אבות, אז אני ראיתי זה ממש בחוש. לא כולם, לא כל הזקנים. יש כאלה ויש כאלה. אבל יש כאלה שלעת זקנה, תאוות האוכל, כאילו זה החיים. אם מישהו לוקח לו, לזקן ממול, משהו שהוא חושב שמגיע לו, מהצלחת או מהצלחת המשותפת או משהו, וואו, איזה כעס. וואי, וואי, וואי. דוגמה אני אתן. לפעמים אדם, דווקא בגלל שהוא איבד את חיוניותו הפיזית, בגלל זקנותו, מחלתו, משהו כזה, אז נדמה לו כמה שהוא ייתפס יותר לחיים חומריים, הוא יותר חי. הוא יאכל יותר. הוא ישמור על ה... כמו ילד קטן, הוא שומר יותר על האינטרסים הפרטיים שלו. ואתם יכולים לראות שני זקנים כאלה רבים ביניהם על שטות. מלחמת עולם. מה קרה? הוא לקח לי את השזיף. וואי, וואי. אני מוכיש את הרעיון שם. הרב אומר, יש כאלה שבגלל חולשתם הפיזית, הם חושבים כמה שהם יהיו יותר שקועים בחומרניות, יהיה להם יותר טוב. הם מאבדים את הרוחניות בכלל, כאילו הציר המרכזי של חייהם כרגע, מה זה? החומריות, האוכל. זהו, זה מה ש... זה הכי חשוב. היתר מת. זה מובן הרעיון הזה. זה סוג אחד של רשעים, שהוא אומר שאצלהם העניין החומרי, הוא נהפך לדבר המרכזי בחייהם. וכמה שיותר נחלשים, יותר חומריים. מעניין. זה פסיכולוגיה, כמו שאומרים. עניין פסיכולוגי, נפשי כזה.
אצל הצדיק זה הפוך? כמה שיותר נחלש
יותר... ודאי, ודאי. כמה שהוא מזדקן יותר, הוא יותר רוחני, יותר מבטר, יותר יודע מה העיקר ומה התפל, ויודע להבחין באמצעי למטרה, לכן הוא גם יותר חכם. אבל אדם שהוא לא חכם, והוא יודע שיש לו נטייה של רוע, הוא יותר אינטרסנט, יותר ילד, יותר קטנוני, יותר... הוא מתגלה בצורה. אפשר לראות את זה לפעמים ממש בחוש אצל אנשים בגילאים מבוגרים, להבדיל בין זה לזה. נקרא את זה עוד פעם. ישנם רשעים שבחלש כוחותיהם הגופניים הם רוצים יותר להתחזק בחיים החומריים, ובראותם שכוחותיהם אפסו ואין להם מנוס אחר ונוחם, הם נעשים על ידי זה יותר דבקים באהבת הגוף ותאוותיו מזמן שהיה בידם טובה המדומה. זאת אומרת, הם עוד יותר תאבים לדברים גופניים. זה נקרא זקן השמי, יש ביטוי כזה. זקן רשע, זה זקן השמי. על כן הוא דומה כחיזרה בגבבה דאמרה דלאחורי נשרה דיינו, שעוד הנפש מתרחקת מהאור העליון על ידי ייסוריהם, וגעגועיהם אל הגוף מתרבים ביותר. דווקא הייסורים האלה מרחיקים אותם מהנשמה שלה. מתגעגעים לחומר, וזאת הרשימה פועלת על הנפש גם כן אחרי פרדה, דיינו אחרי המוות. זאת אומרת, זה לפני המוות, וגם אחרי המוות, מציאות כזאת, שבמקום להתרומם יותר, אדרבה, מושפלים יותר. זה כמו שאדם לפעמים אומר, אני רוצה להיות קצת בהמה, לא נורא. נותן לעצמו לשקוע. במקום להחזיק את עצמו, לצוף, לעלות למעלה, להתרומם, הוא לעת את זה מרגע ששטות או משהו כזה, נותן לעצמו להיות בהמה. אז גם כאן הוא אומר, אותם אנשים הם גם לפני המוות וגם אחרי המוות שוקעים יותר בחומרניות. על כן היא יורדת למטה כי לא תוכל לעלות אותה נפש. זה העניין של חידרה כגבר ודאמרה, הכוונה קוצים בצמר. ויקדאמרי כי פיתורי בפי ושת, היינו עצם החיבור התמידי, כי שם החבל הוא הרבה יותר חזק, קשה להוציא אותו מהקרש שהוא דבוק בו. שכל ימיו הדביק נפשו לגופו בתור קבע. דהיינו, כל כולו חומר, כל כולו גופניות, כל כולו מחובר רק לחומר. אדם, מה שנקרא בלשון שלנו מטריאליסט, חומרני, כל החיים שלו לאכול, כסף, כבוד, בבם, בבם, כל החיים שלו, הוא רק תקוע בחומרניות. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. אדם כזה, מה קורה איתו? ולא עלתה על דעתו לשום לב, לדאגות קבועות, וצרכים נפשיים שיבואו בהכרח בקץ ימי חיי הגוף. דהיינו, הוא, אדם כזה, כל החיים שלו, רק חיי הגוף, גם לעת זקנה לא אכפת לו. רק חיי הגוף אכפת לו. אדם כזה מדרגה עוד יותר שפלה. הוא לעולם בחייו לא שם את הערכים, את המוסר, כאבן יסוד בחייו. על כן הרושם של דבקות הנפש ותאבותיה אל הגוף מצד התשוקות התמידיות שנתן מקום רק לתאבות הגוף כל החיים שלו, תאבות גופניות, כאילו קישור הנפש עם הגוף הוא קבוע לעד לעולם בלא שום הפסק וביטול. דבר זה דומה לפיתור בפי ושת שקובעים אותה על דבר קבע. על כן הפירוט קשה מאוד. זאת אומרת, יש ככה, אם כן נסכם את זה, שני סוגי רשעים. יש רשע אדם שהוא כל כולו שטוף תאוות כל החיים שלו. אדם כזה להוציא את הנשמה מהגוף כל כך הדבוקה, זאת אומרת, היא כל כך שבויה בתוך הגוף, נאמר כאן, הנשמה שלו, שזה כמעט בלתי אפשר להוציא את הנשמה מהגוף, מבחינה הזאת שהיא כל כולה, גם לפני המוות וגם אחרי המוות, היא ממש מחוברת אליו. והאדם הראשון, הוא בסדר, הוא היה, אבל מה, לעת זקנה, בגלל החולשה הגופנית, הוא שקע יותר בחומרניות. בתאבות חומרניות, אמרנו בגלל חולשה, האדם הזה זה כמו קוצים, שמוצאים, אפשר להוציא את הקוצים, אחרי הכל אפשר להוציא את הקוצים. את החבל אי אפשר להוציא, כל כך דבוק. אבל את הקוצים אפשר להוציא. כן.
מה זה אומר גם אחרי המוות?
אני לא יודע. אני יודע מה זה אחרי המוות. באופן כללי אנחנו מחלקים את המציאות שלנו, העולם הזה שאנחנו חיים בו. ויש מה שנקרא עולם הנשמות. עולם הנשמות, אני רק יכול לצטט מה שחכמים אומרים, שיש בעולם הנשמות מדרגות מדרגות. כמו שאומרים שעשרת הרוגי מלכות, מדוריהם, מדרגתם, אף אחד לא יכול אלה מדרגות של רבי עקיבא וחבריו שיהיו מדרגה מאוד גבוהה. למה הכוונה בדיוק, מה זה המדרגה של הרוגי מלכות? אני לא יודע. זה לא עניין פיזי, בוודאי לא עניין פיזי, זה לא, כמו שאומרים, יש כאן מדפים על הארון, אני יודע, יש מדף זה, מדף זה. זה עניין פנימי, רוחני, עמוק מאוד. זה בעניין של אדם שבא לעולם הנשמות, דרך אגב כל אחד יש לו שמה, איך אומרים, מדור. אדם, אנחנו יודעים רק דבר אחד, אתה עולה, אתה, הנשמה שלך, שהשם נתן ממך, היא חוזרת למאיפה שהוא לקח אותה. מאיפה שהיא ניתנה, זאת אומרת, למקור. אבל כשהנשמה חוזרת, היא חוזרת עם מה שהיא פעלה בחיי העולם הזה. זה מה שכתוב על המצבות, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. יש ראשי תיבות, תשימו לב. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. הכוונה היא, אתה בא, צרור זה מחובר, קשור. אתה בא לעולם הנשמות עם מה שפעלת בעולם הזה. פעלת בדברים טובים, יש לך, איך אומרים, מדור, מדרגה גדולה. עשית מעשים לא טובים, חס ושלום, מדרגה יותר. כאן הוא מדבר על המעשים הלא טובים. הוא אומר, תלוי, אדם מאוד חומרני שהוא כל חייו דבק בחומר, יש לו גם בעיה בעולם הנשמות. ויש לו גם בעיה בסוף חייו, מרוב שהוא חומרני. וזו המיטה הכי קשה שיכולה להיות. האדם כל כולו חומרני. ואיך יודעים את הדבר הזה? בדרך כלל בהספדים מגלים טפח מהאישיות של האדם. כשאדם נפטר, אתם יודעים, נוהגים לעשות הספד על הנפטר. וכתוב בהלכה שמי שמספיד את הנפטר, הוא חייב להגיד את האמת ורק את האמת, והוא משקר בהספד, הדבר הזה מתגלגל אל המספיד. זה לחובת המספיד. אני לא יודע אם פעם הייתם בהספדים, אבל מי שיודע את ההלכה, מספיד כהלכה, הוא בדרך כלל מפרט את המעשים הטובים שהאדם הזה עשה בחייו. אז מה אפשר להגיד על אדם שעשה מעשים טובים בחייו? שהוא היה אדם הגון, אדם ישר, אדם נאמן, במידות, בין אדם לחברו, דברים כאלה. או אם הוא היה דתי, או קבע איתים לתורה, הלך לבית הכנסת, היה קבוע בית הכנסת, היה גבי צדקה, תרם לחברה, לא רואים דברים טובים. נכון או לא? אף פעם לא שמעתי בהספד שקם איזה אחד, האדם הזה היה מולטי מיליונר. הוא באמת היה מולטי מיליונר. שמתם לב? אף פעם לא אמרו. אם הוא היה מולטי מיליונר נדיב, אז אומרים, הוא היה עשיר מופלג ותרם כל כך הרבה לבתי חולים, ליתומים, לתורה, אבל אם הוא היה קמצן, מה אומרים? שותקים. לא אומרים שום דבר. אם הוא היה אדם שכל כולו חומרניות, כל כולו אב-הב, לקחה, ואין לו, אין לו שום נתינה, שום תרומה לחברה, משהו כזה, בהספד מסכמים לו את החיים. אז זה מאוד עלוב שעומד אדם שכל חייו היה חומרני, בעל תאוות, בעל תפיסה חומרנית וכל זה, ואין מה להגיד עליו. אין מה להגיד עליו. זה נקרא המיטה הכי קשה. אסקר. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. וההפך. מי אדם שאלה לשום דבר. זה הספדים. כל כולו טוב, כל כולו נתינה. זה נקרא מיטת נשיקה. ונשקים אותו. כל כולו טוב. זה מובן הדבר. לא, לא, זה לא דבר פיד. הדבר, איך אתה מת? עם מה אתה בא לעולם הנשמות? האם אתה בא עם מטען חיובי? או עם מטען שלילי? זה מובן הרעיון. זהו, מיטה קשה ומיטה לא קשה. אבל בוא נראה את ההמשך. אם כן, הוא אומר שני סוגי רשעים. אחד רשע שהוא שקוע בחומרניות, אבל לא עד כדי כך שהוא היה דבוק כל החיים בדברים האלה. ואחד שהוא כל חייו רק בעל תאוות ובעל גישה חומרנית של לקיחה וכל הדברים האלה. אז אדם כזה זה כחבל שהוא מחובר לקרש שאי אפשר להוציא אותו. כן. נתנת לאדם
כזה
שהוא תדגן
את
מעשה
ועוד פעם
עד הרגע האחרון הוא יכול לחזור בתשובה.
ואחרי זה?
זה תשאל אותו, אני לא יודע. כתוב, אדם יכול לעשות תשובה בחייו, לא אחרי מותו. בחייו הוא יכול לעשות תשובה. הכתוב, אדם ברגע האחרון עושה תשובה, הכל מתהפך. הכל מתכפר. ובאמת, לפני שאדם, לא תמיד זה אפשרי, אבל לפני שאדם נפטר מן העולם והוא עדיין בעל הכרה, אומרים לו שיעשה תשובה. בחלק מהתרבות תהליך ההיפרדות מיקירנו זה שקריאת שמע, וידוי, וידוי זה תשובה. ודאי, צידוק הדין. אני לא, בכל אדם עושה תשובה לעצמו. אולי באופן פנימי, באופן פשוט, הלכתי, כל אחד עושה תשובה.
מי הוא דינתי
נשבע? מה? מי הוא לא התורה? בסדר, דינו שנשבע, מלמדים עליו זכות. מלמדים עליו זכות. אבל התיקון של האדם הוא בעצמו. זה לא כמו אצל הנוצרים, הכומר עושה תשובה בשביל הרוצח, אומר. בא הרוצח, אומר, אני רק רצחתי כך וכך. הוא אומר, בסדר, מחופר לך, אני, יש לי פרוטקציה בשמיים, אני אסדר לך את העניינים. כן, כל אדם צריך לעשות תשובה. כן, גם כהן גדול שעושה תשובה לכל עם ישראל, כל אחד חייב בתשובה ביום כיפור. כן.
יש קשר בין צורת המוות של אדם לבין איך שהנשמה...
הדבי, החידוש של הרב כאן, מהחידוש, אנחנו מתכוונים, אסכרה, מיטת ייסורים, כאילו דבר פיזי. הרב אומר לנו, נעזוב את זה, זה לא הכוונה. כאן הכוונה היא מיטה קשה, כאילו איך באת לרגע האחרון של חייך. עם איזה מטען באת, חיובי או שלילי? כמה שהמיטה הוא יותר שלילי, המיטה היא יותר קשה.
אבל יש
קשה? לא, לא פיזית, אתה שוב.
לא, ברור לי.
אלא אתה כאילו עומד לפני הדיין במצב קשה מאוד עם המון תיקים פליליים. יש כאלה שכל החיים שלו זה תיק אחד פלילי גדול. זה מי? זה שהוא בעל החבל הזה, הוא לא יכול להתעתק מהעץ, העץ זה החומר, הגוף, כל כולו, כל הנשמה שם תקועה בתוך ה תעבוד וחומרים,
כן. אבל
הכוונה
זה לא לפיזי?
בדיוק, אני חוזר, מה הרב מחדש לנו? הוא אומר, מיטה קשה או מיטה קלה, זה לא עניין של איסורים או לא איסורים. אדרבה, איסורים לפעמים אדם מתכפר על ידי איסורים. איסורים מחפרים. כאן הוא מדבר איך אתה מופיע ביום אחרון. ותשחק ליום אחרון, האם אתה יכול לשחוק ליום אחרון? או אתה בא אומלל ומסכן, זה כמו שראינו בסעיף הקודם, צד יקבר. אנשים חומרנים באים ליום המיטה בבהלה, במשבר נורא, בעצבות וכעסים ובמרירות, והצדיק איך הוא בא ליום המיטה? ביי, מבסוט. למה? הוא יודע שהוא פעל טוב בחייו. הוא מחובר אל הקדוש ברוך. הוא לא פוחד מהמוות. בשבילו המוות זה אדרבה. והוא מתחבר לשורש ממנו הוא בא. זה הצדיק. והרשע נדמה לו שנגמר העולם. ההפך בדיוק, הוא משבר גדול מאוד. צל המוות מעיב עליו. מפחיד אותו. גורם לו למשבר נורא. זה מובן. בואו נמשיך הלאה. ונגד מה שבקלות כוחו וראו אותו באובדן הגוף, הרשע, פתאום הוא רואה שהוא נחלש והוא מאבד את גופו ואת חומרו, הוא מוסיף אהבה לו מחמלתו והחמרת רחמיו, הוא קורא מה שנקרא בלשון הפסיכולוגי מרחם על עצמו. יש כאלה אנשים שמרחמים על עצמם. וואי וואי וואי. אז הוא יותר שקוע במי? בעצמו. מתחיל לרחם על עצמו. כמה אני מסכן. אוי, כמה אני אומלל. אוי, אני, תעזרו לי. פתאום הוא נעשה כמו איזה תינוק קטן. כל כולו אגו. כל כולו חושב על מי? על המסכנות שלו. מישהו פעם חשב על עצמו שהוא מסכן כאן? אף אחד. זה לא הרגשה נעימה. נכון, זה לא הרגשה נעימה. פתאום נפת הילד קטן כזה. למה? כי אתה כל כולך, מה שנראה, קטנות מוחין. קטנות מוחין, אז אתה מגיע לרגעים של חולשה, במקום להתגבר, להתחזק, להסתכל קדימה אל יום המוות בשחות, ותשחק ליום אחרון, כל כולך רחמנות עצמית ועצבות ודיכאונות וכל מיני דברים לא בריאים, דברים לא טובים. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. למה? כי הוא כל הזמן היה כזה בעצם. רק לפני פטירתו זה מתגלה יותר ויותר. הוא מוסיף אהבה לא מחמלתו והחמרת רחמת, מאחר שאינו מצייר הטובה היוצאת מזה, הוא לא רואה את הטוב שבמוות. בשבילו המוות זה מה זה? סוף העולם, אחרי המבול. אכול היום, כי מחר תמות, הסיסמה הזאת ליוותה אותו מה? כל החיים. הוא אומר, תעשה כיף, החיים עכשיו. כל הזמן, מה שעומד לנגד עיניו זה לעשות כיף ברגע הזה. אז כשהוא מגיע ליום המוות, מה קורה? הוא אומר, אוי, אני אפסיק לעשות כיף. מתחיל לרחם על עצמו, מתחיל להיות מדוכא. דרך אגב, השיטה הזאת של לכל היום כי מחר תמות, בלי שום חשבון, לחיות איך שבא לי, תרבות הבא לי, אתם מכירים את תרבות הבא לי? מי מכיר בא לי? בא לי לעשות, בא לי, בא לי. בא לי פה, בא לי שם, בא לי, בא לי, בא לי, בא לי. אתם לא מכירים את הבא לי הזה? יש כאלה שחיים כל הזמן, בלי שום חישוב, בלי שום חשבונות, בלי שום התחשבות. באף אחד, הם חיים איך שמה, איך ש... בא לי. תרבות הבא לי. מה לצעירים והצעירות האלה שהולכים לפאבים וכל הדברים האלה? אם זה לא תרבות הבא לי, בא לי לעשות כיף. בא לי לשתות, בא לי פה, בא לי שם. זה בדיוק, אנשים שחיים לפי בלי, כשמגיעים ליום המיטה, אוי, נגמר לי הבלי. אז מה יהיה? יש להם עצבות גדולה.
נראה
לי. אה? זה מה שהוא אומר. מאחר שאינו מצייר הטובה יוצאת מזה, עדיין הוא מיום הפטירה. הוא דומה כחיזרה בגבה ודאמרה דלאחורי נשרה. דהיינו לקוצים, החיים שלו זה כמו קוצי, הפטירה שלו זה כמו להוציא קוץ מהצמר. גם יאותו המשלים, המשל דחיזרה, נדמה על ידי המעשים הרעים שהם כקוצים. המעשים הרעים משולים לקוצים, שנאחזים בצמר גם בנגיעה קלה. הרי אני לא יודע אם אתם מכירים קוצים, יש כל מיני קוצים. יש קוצים שדוקרים רק, אבל יש קוצים שנדבקים. יש זרעים כאלה, קוצניים. רק אתה נוגע, צ'יק נדבק בך. אז הוא אומר, כל מעשה רע משול למה? לקוץ. אז יש אנשים שהמעשים הרעים נדבקים אליהם. זה לא פשוט. אתה לא יודע, תגיד לי, איך הגעת אליהם? הידרדרת למצב כזה, ולמצב כזה, ולמצב כזה. הכל נדבק אליו, כל הרע נדבק אליו. אז הוא אומר, זה קוצים שנדבקים בצמר. ככה המעשים הרעים. כי טבע המעשים הרעים להקדיר את הנפש ולהאחיזה בחיים הבהמיים. הוא נהפך לבהמה, אדם כזה נהפך לנהי כבהמה. והדמיון של פי תורה בפי שזה היותר קשה, הוא דומה אל הרעיונות הכלליים שמקבל את הנפש רושם על ידי קביעות דעת האדם השכה. לפעמים נכנס ג'וק לראשו של האדם, דהיינו מחשבת כפייתית, רעה, והיא נדבקת בו, והיא מלווה אותו, והוא כל הזמן יש לו דעות רעות, ואתה לא יכול להוציא ממנו את הדבר הזה. אז זה כבר נדבק בו, זה לא מעשים, זה כבר דעת. דעת זה חיבור. זה מתחבר אליו, והקליפה היא דבוקה בו כל כך. שהוא לא יכול לצאת מזה. אם זה דמיונות, או זה רעיונות, או תאוות, או כל מיני דברים שהוא חלק ממנו. שהעולם הזה הוא בית מבטחו לעד, הוא חושב, מה יש בחיים? רק תאוות העולם הזה, זה החיים באמת. קוקה קולה, מה זה? טעם החיים. מישהו שמע פעם את הסיסמה הזאת? מישהו פעם טעם קוקה קולה?
טעם
החיים. לא, זה סיסמה מאוד מעניינת. קוקה קולה, טעם החיים. וואי וואי, מה יש בתוך הקוקה קולה? אני לא יודע. האם העולם הזה זה טעם החיים? אבל יש כאלה שחושבים. כל תענוגות העולם הזה זה החיים. והוא מאמין בזה, והוא חי את זה, והוא נושם את זה, והוא שואף לזה, והוא דבוק בזה. כל תענוגי העולם הזה. ואינו שם אליו כי אם מה שיאות לצרכיו החומריים. הוא אגואיסט. הוא חומרני. הוא אינטרסנט. כל כולו הב-הב. אז אדם כזה, זה כמו כבר דבוק בו העניין החומרי. אף על פי שמצד עצמם אינם רעים. אבל בהתמדתם, מחסרון הרעיון הטוב שבהם, מדבקת נפשו בחשקת גופו עד מאוד, והפרידה נעשית כבדה ומדאבת לאינשהו. כן.
יש
כאן
משפט, אף על פי שמצד עצמם אינם רעים.
כל נשמה היא נשמה טובה. גם כשאדם הוא דבק ברע, הוא נשמה טובה. אתה יודע. אבל שאלה, באיזה מידה הקליפה היא דבוקה בך? האם היא דבוקה בצורת קוץ, שאפשר להוציא אותו? או בצורת חבל, שהיא כבר חלק כל כך בלתי נפרד ממנו כביכול? במהות כמובן שהוא טוב. ועל כן התפלל כל חסיד, שיעזרו השם יתברך, לזכות למעולה שבמדרגות, עד שהבחינה של יום המוות תעלה יפה, לקיים בו ותשחק ליום אחרון. כדבריהם זה הנשיקה דמיה, כמשחל, ביניתה, מיכל בעדיינו, כהוצאת השערה מהכוס חלב. יש כאן הוראה על דקות הנפש, כי שערה זה דבר דק, דבר כדין. יש לך נשמה עדינה, נשמה, והלבן הזה, החלב הזה, וככה יוצאת בקלות. שלא יתגלה בגסות הגוף. דומה לשערה דקה, והגוף עצמו לא יתאבא טבעו בהנהגות רעות. על כן הוא מסכים אל הרעיונות המוסריים ושמח בהנהגה האלוקית. עד לכאן לגבי החלק הראשון. יש שאלות. אז לא תתפלל צדיק מה? לעת מצוא מה זה אמרנו? ניתה? מיתת נשיקה הכוונה היא שתבוא ליום אחרון מבסוט שלם, כמו שאומרים, יש בן אדם אומר, הוא עשה משהו בחייו, הוא עשה משהו טוב בחייו, זה הכוונה מיתה כאן. למישהו יש שאלה כאן? אין שאלה. זה לא טוב. מה השאלה?
איך
הם
תסתים לי עוד
כלי? מוות קליני, אמרו לו את היחסה מוות קליני זה בעיה הלכתית, היא לא בעיה רוחנית. דהיינו, צריך לקבוע אם האדם נפטר או לא נפטר. זה סוגיה מאוד עמוקה, מאוד רצינית. מתי? הרגע של הפטירה, הוא צריך שיהיה באמת פטירה, לא יהיה כאילו. אני לא יודע, אני לא מתמצא בהלכות האלה. אבל בשנים האחרונות התברר טוב טוב, מה זה מוות קליני, עניין של המוח, עניין של הלב, יש קריטריונים רפואיים כמובן, שקובע אם האדם מת או לא מת, מבחינה קלינית. ואם איברים אחרים ממשיכים לתפקד, אבל הוא עצמו כבר מת. זה נפקא מינה לגבי השתלת איברים, לגבי כל מיני דברים מהסוג הזה, לגבי סתם פטירת האדם. כתוב שמעצים את עינו של הגוסס, זה שגורם לאפפיים, להוריד את האפפיים לגוסס, הוא כאילו הוא הרג אותו. זאת אומרת, השנייה הזאת שהוא הקדים ורק עצם לו את העיניים, זה כאילו שופך דמים אדם. ולכן הדברים מלחתיים כאן. מה בדיוק אותו רגע שאפשר להגיד שאדם נפטר, זה רק מומחה יכול לקבוע. עדיין הוא רופא, מומחה, שהוא יודע לקבוע אם אדם נפטר או אדם לא נפטר. והיו דברים מעולם זה קבוע לאדם שהוא נפטר, הוא קם מתחייה. איפה ראיתי את זה לאחרונה, סיפור, על מישהו מלחמת השחרור מזה. כן, ידיד שלי. ידיד שלי, הוא היה חבר קיבוץ מעברות. יהודי יקר מאוד, אדי, אדי. הוא גר היום במושבה כנרת. יהודי, משפחה יקרה, יהודי יקר, הם, יש להם אהבת ארץ ישראל גדולה, הלוואי כל עם ישראל תהיה להם אהבת. אז הוא כתב סיפור, קראתי אותו נראה לי ולעיתו בצופה, נראה לי קראתי סיפור, על, על פעם שהיה בתקופה שהיה בקיבוץ בנעוריו, אני לא זוכר את פרטי עצמם, אבל הוא היה מאוד חולה בקיבוץ, חתכת או משהו כזה, הוא היה חולה, מאוד מאוד חולה, והיה, זה היה תקופת המנדט, באו ולא, מישהו בא וקבע שהוא מת. היה לו 45 חום, משהו כזה, קבע שהוא מת. לקחו אותו לחדר מתים. הוא מספר סיפור שהיה איתו. לקחו אותו לחדר מתים, והוא היה מאוד חם. והיה לו חום גבוה מאוד, ושם היה מאוד קור, חדר, בית קירור מה שנקרא, חדר מתים זה מקרר, בפריג'ידר כזה. לא זוכר את הפרטים, בכל זאת, הוא אומר, היה איזה מזל, איזה שני, אלה שעובדים שם באיזה, שהם מוציאים אותו, אומרים, תשמע, נדמה לי שהוא זז, הגוף הזה, ספר את זה על עצמו. מתחילים, באמת הוא חי? והוא היה שם יומיים או שלושה, אבל לא מבין. השאל אותי לגבי קביעה, אחריות גדולה מאוד. תארי לך עצמך שהאנשים הולכים בלוויה, פתאום מישהו קם מתוך האלונקה, ואי, שלום, קמתי לתחייה. צריך לראות לי זה, סיפור מאוד מעניין. המת החי. טוב, נסתפק בזה היום.